לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. במערכת הביטחון גוברת הערכה כי המחבל המצרי שרצח שלושה לוחמים בשבת בגבול מצרים בא לבדו ללא סיינים או ארגון טרור. מחקירת הפיגוע עולה כי המחבל המצרי שירה בחיילים התחזק מבחינה דתית ואף לקח איתו לפעולת הטרור קוריאן. קודם לכן היום הובאו למנוחות בבתי אלמין בראשון לציון, בצפת ובאופקים הלוחמים אוהדהן, אורי יצחק אילוז וליה בן נון, השם יקום דמם. לקראת תום השיבה של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, תארך מחר בשעה 9:15 בבוקר עלייה לקברו בבית אלמין פונוביץ' בבני ברק. כתבנו נעתיק אליש מציין כי העצרת המרכזית במלות השיבה תארך בהיכל הישיבה בשעה 8:45 בערב. החרם החרדי על מאפיות אנג'ל לאחר הפגיעה החמורה במרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. לביתו של מרן ראש הישיבה הגיעו היום בעלי המאפייה ויושב ראש החברה עומר בר לב. אנשי אנג'ל הביעו מחאה והתנצלות על האירוע בו בר לב הפגין מול ביתו של ראש הישיבה במסגרת ההפגנות נגד הממשלה. בניו של מרן ראש הישיבה קיבלו את ההתנצלות. הערכות לבחירות לרבנים הראשיים לישראל שיערכו בקיץ הקרוב. ועדת הרבנים של הציונות הדתית בחרה היום ברב מאיר כהנה כמועמד לתפקיד הרב הראשי האשכנזי. הרב כהנה נחשב למועמד הצעיר מבין כל המתמודדים לתפקיד, וכיום הוא משמש כאב בית דין אשקלון ויושב ראש נציגות הדיינים הארצית. כתבנו אבי רבינה מציין כי בשל הצגת מועמדותו של הרב כהנה, דגל התורה הודיע שתציב מועמד אשכנזי חרדי משלה. מאחר והסכים לדיל של ש"ס והציונות הדתית, בתנאי שמועמד לרב הראשי האשכנזי יהיה הרב מיכה הלוי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
שלום, ערב טוב למאזינים, אתם כאן ברדיו קול חי 92.8 ו-FM 93, ואנחנו כאן מתחילים בעזרת השם בתוכנית חדשה, שאנחנו ניפגש אחת לשבוע בין השעות 10 והחצות, ובכל תוכנית אנחנו נשתדל להביא כאן למאזינים שלנו דילמות, דילמות מעולם החינוך בעיקר, שהורים מתלבטים, הורים מחנכים במסגרות החינוך ובבתים, דעות לכאן, דעות לכאן, ואנחנו נשתדל כמובן לשמוע את המאזינים שלנו, לתת להם את האפשרות להביע, לשתף, לספר, אבל בעצם להחכים. כולנו רוצים לקבל מענה, כולנו רוצים לדעת איך לעשות טוב יותר. למי? כמובן למען הילדים שלנו וגם למעננו. אנחנו ההורים, אנחנו המחנכים. התוכנית שלנו נויה כמובן גם עם השתתפות של מאזינים. מאזינים יכולים באופן עקרוני גם לצלצל, לטלפן לאולפן. מספר הטלפון שלנו לעלייה בשידור הוא 03-500-93-93. ובהמשך אנחנו נעדכן אתכם על עוד כמה דברים שאפשר לעשות במסגרת התוכנית שלנו למענכם. זהו, אנחנו רוצים לאחל לכולנו שתהיה לכם שעה ראשונה נעימה וגם שנה שנייה, יש לנו שעתיים כאן ביחד, יש לנו גם כן אורחים שהולכים להיות כאן בשעה השנייה, ואנחנו עוד מעט ממש מתחילים, אז אתם מוזמנים להיות איתנו. אז כמה פרטים, כמה נתונים שאולי לציבור המאזינים היה רוצה לדעת. אז שמי רפאל קליינמן, אני למעלה מ-30 שנה עוסק בחינוך, במסגרות החינוך החרדי והתורני בארץ וגם בעולם. דרכי בחינוך התחלתי כרבה, פשוט כך, רבה שהתחיל ובסייעת הדשמיה התחבר מאוד לעולם החינוך. החינוך הוא דבר מאוד דינמי, מאוד מתפתח ומחייב מאוד, מי שמכיר ויודע, מהר מאוד הדברים הלכו והתפתחו, ההכשרה, הלימודים, הצורך לקחת אחריות ולהבין את הדברים בצורה מקצועית ומאוד מאוד ברורה ומדויקת, החשש מהטעויות הוא גדול מאוד, ובעקבות התהליך הזה של העמקה והעצמה של עד כמה עולם החינוך דורש, אז זכיתי ברוך השם להגיע למקומות באמת באמת עצומים, אין בעולמם של הילדים, להכיר את העולם שלהם, להיחשף לעולם של המלמדים, המורים, וגם מסגרות החינוך של הבנות בבתי יעקב למיניהם, להגיע לנקודה שבה אתה יכול לתת לאנשים מענה בהכשרה, בייעוץ, בהכוונה, ליווי של מנהלים, מוסדות כאלה ואחרים. זה בגדול מה שבעצם מוביל אותנו גם להגיע לכאן. ישנם אנשים שאולי יזכרו את התקופה של רדיו 10 לפני יותר משני עשורים, שם זכיתי להעביר מספר תוכניות, תוכנית הילדים, תוכנית הורים שואלים. אני חושב שבהקדמה הזו אנחנו ממצאים את כל מי אני ומה אני ולמה אני כאן, ועכשיו אנחנו יכולים פשוט להגיע לכם, באמת להגיע לנקודה האמיתית שבשבילה אנחנו כאן. התוכנית שלנו היום הולכת לעסוק בדילמה שהיא לא פשוטה, בעצם בנושא של מתן תרופות להפרעות קשב וריכוז. יש לזה, אתם מכירים את זה בכל מיני שמות, בכל מיני הגדרות ומונחים. אנחנו ננסה הערב לעשות סדר בכל הסוגיה הזו, שהיא באמת סבוכה, באמת לא פשוטה, תאונה בהרבה הרבה הרבה רגשות, הרבה תעצומות, הן בעולמם של הילדים עצמם, הן בעולמם של המבוגרים והבוגרים, ואנחנו רוצים בסך הכל לדעת מה באמת נכון, מה באמת צריך. אז אני רוצה קודם כל להודות לעורכת התוכנית שלנו, אסתי הרשקוביץ, למפיק יצחק איזיקוביץ' ולטכנאי יוסף חיים. ואנחנו כבר מתחילים. די מכירים קולות, שמעתם קולות כאלה? תקשיב, הילד שלך לא יכול להיכנס יותר לתלמוד תורה, אם הוא לא מקבל רטלין, הוא לא נכנס לחדר. הילדה לא תעלה כיתה. מה נעשה עם הילד הזה? כמה פעמים אפשר להגיד? הוא לא קולט מה שמדברים אליו. תראה מה הוא עושה, תראה את הסכנות. הדברים נופלים על מהידיים. זה ממש מסוכן. איך הוא מחזיק כזה דבר? מה, הוא לא מודע לסכנות? כל כך הרבה משפטים, כל כך הרבה הגדים שאנחנו עדים וחווים ושומעים בכל יום ויום, לצערנו הרב, שהולכים ומקבלים באמת עוצמות גדולות בעולמם של הילדים שלנו, בחדר, בתלמוד תורה, בבתי הספר. ומהר מאוד, מהר מאוד מגיעים לכל מיני הגדרות, ואני בשלב הזה כבר רוצה לומר לחותמות, אולי כדאי להיזהר. מהרבה הרבה דברים שאנחנו יכולים ברגע אחד לשנות כיוונים, לשנות דעות, ופשוט לגרום לנזקים שלפעמים יכולים להיות בלתי הפיכים. אז לפני שנדבר על התרופות, אז בואו נדבר קודם כל על התופעות. אנחנו מדברים על הפרעת קשב וריכוז. מה זה הפרעת קשב וריכוז? מה זאת אומרת? על מה אנחנו מדברים? אז קודם כל מדובר פה על הפרעה שהיא נוירו-התפתחותית. מה זה אומר? היא כמובן מתעסקת בדברים שקשורים למערכות העצביות, העצבית שבמוח. ויש לה תסמינים, יש לה כל מיני תופעות, יש לה כל מיני צורות להפרעה הזו. ואנחנו צריכים להכיר אותם. היום, ב-DSM, בספרי הרפואה, שרוצים להגדיר סוג של מחלה לא עלינו, אחת מהדרכים זה, אם יש לך כך וכך וכך מתוך מכלול של תופעות, סביר להניח שזאת המחלה. זאת אומרת, הצורך שלנו להגדיר את החולי, את ההפרעה, את המחלה, זה בא מתוך מכלול של אפשרויות, הסימפטומים, ואם שישה מתוך 10 מופיעים, סביר להניח שזה בוודאי זה, ועדיין זה לא חד משמעי, אבל זה נותן כיוון. גם להפרעת הקשב וריכוז, צריך לדעת להגדיר אותה. צריך לדעת להבין על מה היא חלה. מי הוא אותו אדם, מי הוא אותו ילד, שבאמת אפשר להגיד עליו שיש לו, קיים אצלו, הסימפטום הזה של הפרעת קשב וריכוז. ואיך זה בא לידי ביטוי? אנחנו נתקלים בכל מיני צורות ואנחנו נציין אותם. אז את המשפט, את המילה שאומרת היפר-אקטיביות, כבר שמענו, הוא היפר-אקטיבי. היפר, יש לו יתר אקטיביות. אקטיביות יתר, זאת אומרת פעילות יתר. יש בזה משהו של אי-נוחות, אי-נינוחות. הקושי שלו בעצם לבסט את הרצונות שלו, לבסט את התעצומות שיש לו בגוף, ממש אפילו ברמה המוטורית שלו. אנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לנינוחות הקונבנציונלית. זה מה שנקרא גם אימפולסיביות. מה זה אימפולסיביות? זאת אומרת, זה פעול, האימפולס זה בעצם מחשבה שהיא פעולה ללא מחשבה. אני פועל בלי לחשוב פעמיים. אני פשוט עושה את הדברים. אין לי שיקול דעת. אני לא לוקח בחשבון מה ההשלכות שיכולות לבוא מהפעולה שעשיתי, ואני פשוט אימפולסיבי. זה כאילו, אתם יודעים מה? אפילו יותר מזה. לכל אחד מאיתנו יש איזה טריגר, איזה נקודת תורפה שבה אנחנו לא שולטים. אצל האדם, אצל אותו ילד שיש לו תופעת האימפולסיביות, איך אומרים? יש לו פתיל קצר. הוא בשנייה אחת נמצא במקום אחר. מאחד למאה הוא עובר בשנייה. למה? הוא לא שולט בזה. יש משהו שגורם לו להיות במצב הזה, והוא אימפולסיבי. מסתבר שבאוכלוסייה יש בערך בין 7-10% אנשים שיש להם את הסימפטומים של הפרעה קשב. זאת אומרת, צריך לדעת להבין שזה לא איזה משהו נדיר, ודבר שהוא קיים, הוא די שכיח. והשכיחות הזאת היא בעצם יוצרת אצלנו, בעולם שלנו, צורך. זה גורם לנו להכיר בעובדה, להבין שיש פה משהו שהוא קיים, הוא חלק מאיתנו, ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אנחנו צריכים להתייחס אליו, אולי יותר מאשר להתייחס, ללמוד אותו, להכיר אותו, להבין אותו, איך הוא פועל, מאיפה הוא מתחיל, לאן הוא הולך, מה ההשלכות שלו. אז בואו נדע למשל שפרטים באמת מעניינים ממחקרים שנעשו. מסתבר שהתופעה מתפתחת בחמשת השנים הראשונות של הילד, שהם באמת השנים שילד חי בבית, גדל, לומד, רוכש את הכלים, מיומנויות הבסיסיות של החיים שלו. וכבר שם אפשר להתחיל לזהות תופעות כאלה ואחרות שיכולות להסתמן בהמשך, כמו שזה דבר שילך ויתפתח, ושם כבר נוכל לזהות דברים, פעולות שקורות אצל הילד, וידרשו מאיתנו להכיר, להבין, ואולי אפילו להתחיל כבר לבצע דברים. ההפרעה הזו בעיקרון, ובואו לא ניבהל, כשאני אומר הפרעה, אני חושב שאנשים רגילים להפרעות קשות. זה באמת, זה דבר שהוא, יש לו הגבלה. הוא יוצר קושי. אבל זה דבר שאפשר לדעת איך לעבוד איתו, איך לפעול איתו, מה לעשות ואיך באמת לעזור לילד שלנו, שלא תהיה לו את הבעיה, או שהוא יוכל לדעת איך לחיות עם התופעה. אז איזה דברים שאנחנו יכולים לציין שהם באים לידי ביטוי בסוגיית ההפרעת קשב וריכוז? למשל, זה יכול לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים של החיים. לימוד. בלימוד, כשאדם רוכש, יושב בבית הספר, כבר בשלבים הראשונים של חייו, במסגרת הכיתה, בגן, כבר שם אנחנו נוכל לפגוש את הקושי הזה בשלבי הלימוד, ששם נדרשים ממנו מיומנויות שונות. הקשבה, ישיבה, ציות, הוראות, מילוי הוראות, היכולת ההבאה שלו, אם זה הבאה המילולית שלו, או אפילו היכולת שלו להביע בצורה שהוא פועל, גוזר, מצייר, שותף, עומד בקצב, עומד בתור ליטול ידיים. הרבה פעולות שהן בעצם למידה. עכשיו יושבים, עכשיו קמים, עכשיו הולכים, יהיה לו קשה שם. בדברים מסוימים שאנחנו נראה את זה אחרי זה, בשלבי העבודה שאדם מגיע לעבודה, קושי בסדרים, בעיה בעקביות. אנחנו נמצא את זה אפילו במערכות יחסים, בין אישים, הקושי בלתקשר בעקבות המוסחות, בעקבות הקושי, בעקבות כל הסימפטומים האלה שבעצם מונעים ממנו, ולא כמובן מאיזשהו משהו שהוא שולט בו, אלא פשוט כי זה דבר שחלק מהתפקודים שלו, ואז גם באמת קשה להבין את הבן אדם, קשה להבין למה הוא פועל ככה, למה הוא מגיב בצורה כזאת. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שההפרעת קשב וריכוז יכולה לחול באמת גם אצל ילדים, גם אצל בוגרים וגם אצל מבוגרים, ובכל שלב זה יבוא בצורה אחרת. כן, אפשר לראות איזה רצף שמלווה לאורך כל השנים, אבל בכל פעם זה יופיע בצורה אחרת. אז הנה כבר אנחנו מתחילים אולי להסתכל ולהבין שההפרעת קשב זה דבר, זה לא דבר. הפרעת קשב זה בעצם תופעה שמלווה אותנו. וכשם שהיא מלווה אותנו בחיים, היא דורשת מאיתנו בחברה היום לדעת להתמודד מולה, לדעת מה לעשות כדי להקל על הילד, להקל על האדם, על הבוגר שלנו, כדי שהוא יוכל להתנהל, כיוון שיש לזה המון המון השלכות בכל שלב שאנחנו נחשפים ונתקלים בזה. וזה דורש מאיתנו, האנשים שמסביב, שממול, האדם שפוגש את הילד עם הקושי, דורש מאיתנו לא מעט דברים. בשביל זה אנחנו כאן. לפני שנדבר על התרופות, בואו נדבר קודם כל, מה באמת זה דורש מאיתנו, לאן זה לוקח אותנו, מה זה עושה לנו. להזכיר למאזינים שלנו שיש לנו גם בכל שבוע אנחנו נעלה כאן לתיבת התוכנית סקר בנושא שבו אנחנו נעסוק, ואתם מוזמנים להשתתף בסקר. תוכלו לצלפן למספר טלפון 03-90-39-039, או אם תרצו 03-90-39-039, לשלוחה מספר 8, ובתיבה שתהיה שם תוכלו להגיב ולהביע את העמדה שלכם. בתוכנית שלנו היום שעוסקת במתן תרופות להפרעות קשב וריכוז, תוכלו בהחלט באחת משתי האפשרויות להשיב. האם אתם תיתנו לילדיכם תרופות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז? אחת, כן. ברוך השם שיש פתרון שעוזר לילדים לממש את הדימוי העצמי והפוטנציאל הלימודי והחברתי שלהם. שתיים, לא. יש מספיק דרכים לא תרופתיות כדי לעזור לילד לממש את הפוטנציאל ולהצליח בלי לחבוט את המרץ שלו. אלה הם שתי האפשרויות שיש לכם, ובכל שבוע אתם תוכלו לשמוע בשבוע שלאחר מכן את תוצאות הסקר, את העמדות שלכם ואת התובנות שהגיעו בעקבות המפגשים האלה. להזכיר למאזינים שלנו שיש לנו מספר הטלפון באולפן שאפשר להתקשר, זה 03-500-9393. יש גם מספר של וואטסאפ באולפן, 055-333-9393. להתחיל לתאר כמה מהתופעות שאנחנו מדברים עליהן, הסימפטומים שקיימים אצל הילדים עם הפרעת קשב וריכוז. אז כשמדברים על קשב, להיות קשוב, לכאורה זה נראה לנו פעולה מאוד מאוד פשוטה. בוא תקשיב, תשמע מה שאני אומר. ילד מתמודד בכיתה עם, בואו נאמר, למה 25-30 תלמידים בכיתה, לפעמים גם יותר. כמה פרמטרים שיכולים להשפיע על הלימוד של כל ילד באופן כללי, כן? יש את הדברים הבסיסיים שאנחנו יודעים שיכולים להיות חסכים בהקשבה, אם זה עייפות, אם זה רעב, אם זה צמא, ואפילו את הדברים הרגשיים שאי אפשר להתעלם מהם, מצב רגשי של ילד שמונע ממנו להקשיב בשיעור. אז אם אנחנו עכשיו מתייחסים לילד שהוא עם הפרעת קשב, זאת אומרת שמשהו באמת במוליך העצבי שלו, שאחד מהמרכיבים זה הדופמין, שבעצם יש שם איזה, אני לא רוצה לומר נתק, אבל אולי נקרא לזה קצר, משהו שלא זורם נכון, משהו שלא מעביר, בנוירו, בחלק העצבי, המוליכים, הם לא עוברים בצורה נכונה. לא מדויקת, אולי בביסות לא נכון. אז באיזשהו מקום צריך להבין. הילד יושב שם, הוא באמת רוצה להקשיב, הוא באמת רוצה להבין, הוא רוצה להיות חלק, אבל משהו לא מאפשר לו, משהו מונע ממנו. ואז, אם הקשב שלו, כשאני מדבר לקשב, זה אומר, הדבר הבסיסי בקשב זה היכולת להתרכז, ולא סתם, אלא לאורך זמן. טווח קשב של ילדים בנוי על מטען, יחידת זמן קצרה, שהולכת וכל פעם נטענת מחדש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שילד, בשביל לשבת ולהקשיב ליחידת לימוד, ולא רוצה לדבר על 45 דקות, לדבר על 20 דקות, על 15 דקות, כל כך קשה לו אם יש לו הפרעת קשב. ועכשיו אנחנו, בואו נתבונן ונבין שהוא יושב שם, הוא מנסה להקשיב, אבל משהו לא מאפשר לו. משהו לא נותן לו. משהו מונע ממנו, ומשהו אחר לוקח אותו. עוד יותר מזה, מסתבנת התופעה של הקושי בקשב החזותי. שהרבה פעמים היינו יכולים לחשוב שהנה, קשה לו להקשיב, אבל לפחות שיסתכל. מרבה הפלא שגם הקשב החזותי לא באמת עוזר לילד בשלב הזה שהוא נמצא עם הקושי, כי יכולה להיות תופעה של מוסחות, כל דבר מסיח את דעתו, הדבר הזה מעניין אותו והדבר הזה מעניין אותו, והוא לא מצליח לשלוט על זה, אם זה החלון ואם זה הנעל של ילד אחר, ואפילו הרעש של מישהו שעושה באיזשהו מקום בכיתה, וזה יכול להיות אפילו הטרקטור שעובד והמטוס שחלף, וכל דבר פשוט לוקח אותו ואז הוא לא יכול להקשיב. בואו נדבר על השלב אולי יותר מתקדם, שלא רק שקשה לו להקשיב, זה גם גורר אותו. זה גורר אותו למקומות שהוא רוצה להגיב, להתייחס. ואז בשיעור בכיתה, כשהמחנך או המחנכת, המורה, המורה, עומדים ונותנים את הפתיח של השיעור, או אפילו את הנושא המרכזי, והוא פתאום עכשיו מתחיל לדבר על דברים אחרים, משהו אחר מניע אותו. קשה לו להתנתק מזה. קשה לו להבין שעכשיו, רק שנייה, עכשיו מקשיבים, עכשיו לומדים, עכשיו... לא, הוא לא נמצא שם. העכשיו שלו זה בדיוק במקום שמשך אותו לשם. ומה שאנחנו בעצם רוצים להגיד לו, חמודי, יש פה שיעור, רק רגע, תקשיב, תמלא אחר ההוראות. מהר מאוד מגיעות התגובות, מה יש לילד הזה? מה יש לו? מה זה הטמפרמנט הזה? למה הוא לא מצליח לשבת? לא, אין לו, יש משהו שמפריע לו. אתם זוכרים? אין ילד רע, אין ילד לא טוב, יש ילד שמשהו מפריע לו, יש ילד שמשהו שגורם לו להרגיש רע. הוא עצמו היה מאוד מאוד רוצה להיות לפחות כמו כל הילדים, אבל משהו הוא מונע ממנו. אם הקשב לא קיים, אם אתה לא מצליח להיות קשוב, אז השלב הבא של הקשב הוא איבוד הנתונים. ברור לנו שאיך אני יכול לאבד נתונים אם לא אספתי את הנתונים בצורה נכונה, אם לא תפסתי את כל התמונה, אם לא הבנתי שיש סדר, רצף הגיוני בשלבים של הלימוד, אם לא הבנתי את הנקודה אולי המרכזית שבשיעור, אז איך אני יכול לאבד את הנתונים? וממילא אם איבוד הנתונים לא נכון, אז אתם מבינים שגם ההשלכות תהיינה בהתאם, כיוון שההסקת מסקנות ורמת ההשתתפות ומתן התשובות יהיה כל כך לוקה בחסר שלא על, לא על, על עוול בחפו. ואז באיזשהו מקום אנחנו אומרים, תשמע, הילד פשוט לא קולט, הוא לא מבין, הוא לא איתנו, הוא לא נמצא. עכשיו, אם דיברנו מקודם על התופעות של ההיפר או האימפולסיביות, אז כאן מתווסף עוד מימד אחד שהוא מאוד משמעותי. לא רק שהילד לא קשוב, ולא די שהוא לא מאבד את הנתונים נכון, התגובות שלו לא תואמות לצורך שלנו בזמן השיעור. ואז אנחנו נגררים למקום הרבה יותר לא נעים. אז אנחנו נגררים למקום שהוא גם מפריע לאחרים. ואז הוא הופך להיות גורם בעייתי. ואז אתם שמים לב שבאיזשהו מקום יש פה תגובת שרשרת שמובילה מדבר לדבר, מדבר לדבר. לצערנו, התוויות לא מאחרות להגיע. המורה הוא הפריע לי. המורה הוא צעק. המורה הוא בעט בי. המורה הוא זרק עליי. המורה, תעשי ככה. הילדה הזאת, זאת אומרת, הילד הזה מתחיל לקבל חותמות. החותמות האלה מובילות למקומות מאוד מאוד לא נעימים, שאנחנו בעצם מכירים אותם. לאן? לדימוי העצמי. משם זה הופך לדימוי עצמי מהר מאוד. ילד מהר מאוד בכיתה לומד להכיר את מערכות היחסים שלו מול האחרים. הוא לומד והוא רואה. אני שמתי לב מהניסיון האישי שלי. ילד בגיל 3 שמגיע לחיידר, והרבי מתחיל ללמד את האלף בייס, והם מתחילים לקרוא את האותיות, והוא רואה שיש ילד שיודע יותר טוב ממנו, והוא רואה שיש ילד שיודע פחות טוב ממנו, והוא יודע טוב מאוד איפה לשים את עצמו במדרג הכיתתי. ילד מגיע הביתה ויכול להגיד, אני הכי טוב בכיתה, ולא כי הוא מדמיין, כי הוא באמת יודע. וילד יודע להגיד, אני לא יודע. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, הילד שעומד עם החי, נושם עם התופעה של הפרעת הקשב, הוא סופג את כל האינפורמציה שמסביב שמגיעה אליו. ומה מגיע אליו? כן, בשלבים המאוד מאוד ראשונים הוא מקבל את החותמות שהחברה, הילדים וגם אנשי החינוך לצערנו הרב, מהר מאוד מחתימים אותו, מקבעים אותו, ועם זה הוא גדל. עכשיו הוא צריך גם להתגונן מול הדבר הזה. אז תחשבו איזה מטר של התקפות, מטר של האשמות חווה ילד כזה עם הפרעת קשב וריכוז, על לא עוול בכפו. שלא לדבר, אחת הסימפטומים הנוספים שקיימים, אחד מהסימפטומים הוא חוסר ארגון, אולי רשלנות, החוסר יכולת לנהל דברים, לסגור דברים, אין סגירה של דבר, הוא מתחיל דבר ולא סוגר אותו, הקושי לעבור מדבר לדבר. זאת אומרת, אנחנו כן רואים גם בתופעה הזו תסמין של חוסר ארגון שיכול בהחלט להוביל להשפעה בכל מיני תחומים. אם זה בתחום הלימוד, אז איך הוא מבצע את המשימות, הוא לא עוקב אחרי הדברים, הוא עושה אותם בצורה אולי שרירותית, ניזוי ותהייה, הוא לא באמת יודע איך לבנות את התהליך שאותו הוא רוצה, אמור לסיים, אז מהר מאוד הוא מתייאש וזורק, אני לא משתתף, אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה לא שזה לא מעניין, זה מאוד מעניין אותו, אבל הוא פשוט חווה כישלון, וכשמישהו חווה כישלון, הוא לא רוצה לעמוד בניסיון הזה עוד פעם מחדש. הוא מבחינתו מוכן פשוט רק לחפש את המקום ששם הוא יצליח. איפה הוא מצליח? כן, אם זה בכוחניות שלו, אם זה בצורך להצחיק, אם זה בצורך פשוט לקבל את המקום, הוא מחפש מקום. על מה? פשוט על מה שהוא לא מצליח בדברים אחרים, הוא יחפש להצליח בהזדמנות הראשונה והשם הזדמנת לו. אז בואו נראה איזה עוד דברים שאנחנו מגלים ואנחנו רואים שיכולים לקרות אצל הילד שלנו, וכל זה אנחנו רק בפתיח של להבין מהי הפרעת קשב וריכוז לפני שאנחנו מתחילים להגיע לשלב של הטיפול. אבל לשלב הטיפול אנחנו נגיע מיד לאחר הפרסומות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובחשרות מעודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ עשיר בימי שישי. האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
גם בהלוואות, אין כמו רמי לוי. 15,000, 30,000, 60,000, כל סכום שאתם צריכים, עד 120,000 שקלים ללקוחות כל הבנקים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8259. המלווה ישראכרט מימון בעם, כפוף לתנאי ואישורה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סמארטפון קובוט, כמה קטן, ככה משתלם. 4 אינץ', 810 שקלים. הדרן, איכות חיים בשבילך. כוכבית 32-30.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו, הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות, מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין הראשון שלנו.
שלום,
שלום וערב טוב. כן, מה אתה היית רוצה לשתף אותנו, לספר לנו איפה אתה נמצא עם הסוגיה?
אני, ברוך השם, יש לי 7 ילדים, והבת השנייה שלי מאובחנת עם הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות ברמה קשה. זאת אומרת, מגיל 4 כבר.
כבר בגיל 4 בעצם קיבלתם את ההפניה שכדאי ללכת ולבדוק מה קורה לילדה.
כן, זאת אומרת, הלכנו לנוירולוג מיוחד שכשהוא רצה לתת לנו בפעם הראשונה את הריטלין, הוא היה צריך לתת לנו מרשם בכתב יד, כי המחשב לא מאשר לתת לפחות מגיל 5.
נכון.
מרוב שזה היה משהו חריג.
כן. באמת?
עכשיו, גם אנחנו בהתחלה, באמת, לא ידענו איך לאכול את זה, לא ידענו איך להסתכל על הסוגיה הזאת. כי מצד אחד, לחבוט את הילד, כמו שהרב הציג את זה בפתיח, באמת זה לכאן ולכאן.
כן. ובעצם...
אבל באמת בהתחלה ניסינו, היה שנה בלי ועוד שנה, אחרי זה כבר התחלנו, לא בגלל שאימו עלינו, זאת אומרת, הבת שלי, מאז שהתחילה מוסדות חינוך, תמיד היא הייתה בגן מקדם, היום היא כבר בכיתה ג' של כיתה מקדמת, כל הזמן במסלולים כאלה.
אוקיי.
הטיפול הרפואי שהיא מקבלת, אני אהיה פתוח, הוא קורע לי את הלב.
זה
הדבר שהכי לא כיף והכי לא טוב לאבא, לראות את הבת שלו, לפחות הבת שלי, עם התופעות לוואי שהתרופה הזאת עושה לה. האפתיות, חוסר תיאבון, בחילות, הרגשה רעה. וכל כך הרבה פעמים רצינו, טוב, אולי בלי שישי, אולי בלי שבת, כי אנחנו רוצים שזה יהיה לה בשביל הלימודים, אני לא רוצה שיהיה לי שקט בבית, ובשביל זה אני מחבא אותה. יש לך מערכת על ווליום גבוה, אתה מנמיך. פה זה, אתה לא רוצה להנמיך את הילדה כי זה מפריע לך. עד שראינו שפשוט זה לא מתאפשר, לא בגללי. ראינו שלילדה זה קשה. הבת שלי באה אליי ואומרת לי, אבא קשה לי. לפעמים היא אומרת לי, אני רוצה את הריטלין כי קשה לי. אני מרגישה שאני לא שולטת בעצמי. ולפעמים ככה, לפעמים... ההתמודדות היא כל כך מורכבת וכל כך קשה, זה כל כך כואב. מה שאני רוצה להגיד בעצם זה ילד שצריך רטלין זה הצלה בשבילו. משפט כמו שהיה בפרסומת של התוכנית, הילד שלך לא ייכנס לכיתה בלי רטלין, לדעתי המשפט הזה הוא עוול. רבי שלא יודע להתפסד עם ילד שובב זה בעייתי. לא כל ילד שובב צריך רטלין. יש לי ילדים, יש לי עוד ילדים, בגלל זה התחלתי שיש לי 7 ילדים.
שיהיו בריאים.
ויש לי ילדים שובבים מאוד בבית. שלא צריכים רטלין. ואני לא ירצה לתת להם רטלין, כי הם שובבים טבעיים, והם שובבים רציניים.
אתה יודע, סליחה שאני נכנס לדבריך, אבל אתה כבר בתחילת דבריך אמרת כמה דברים שהם כל כך כל כך חשובים, וחשוב שהמאזינים שלנו יבינו את הדברים. זאת אומרת, קודם כל, אני הייתי רוצה להתייחס לעובדה הראשונה. הילדה עברה אבחון. זאת אומרת, שרטלין זה לא החלטה שרירותית שלא של רבי, ולא של מנהל, ולא של מפקח. זו החלטה שחייבת לקחת רק ואך ורק על ידי נוירולוג. אדם שבעצם, יש מבחנים, יש למבדקים את האבחונים שעושים את זה. יש כמובן בסיס של פנייה של, למשל, דוגמה, גננת, כן? אומרת, אני רואה שיש פה כמה חלק קשיים, וכדאי להפנות לאבחון, אוקיי? ואתם באמת עשיתם את האבחון. נכון שבמקרה שלכם, בגיל 4, ובאמת משרד הבריאות לא מאשר מתחת לגיל 6. כי יש סטטיסטיס מוכח שמתחת לגיל 6 לא טוב לתת את הריטלין, הוא אפילו גם לא אפקטיבי. אבל מעבר לנקודה הזאת שהבת שלכם כבר, זה הנקודה שביתכם הובחנה כבר כמי שזקוקה לריטלין. עכשיו, זה דבר ראשון. ומם זה כבר כדאי, אתה נתת פה לדעתי את הפתיח לכל המאזינים שידעו שלא מקבלים ריטלין על דעת של... אף אחד חוץ מאשר נוירו, של, של, של באמת אדם שמבין את הדברים, מכיר את זה בצורה הכי טובה והמומחה הגדול ביותר. אני יכול להגיד לך שלפני יותר מ-25 שנה נתקלתי בתופעות שאימהות בזמנו שפנו אליי ואמרו, כן, הבן שלי מקבל ריטלין, שאלתי, מי החליט? אומרת, הרבה. אומרת, מה זאת אומרת? ואיך אימא נותנת לילד ריטלין בלי באמת החלטה של, של מי שאחראי לזה, מי שאמון על הדבר הזה? אז זה קודם כל. עכשיו, מעבר לכך, דיברת על, על הקושי של הילדה בלקיחת התרופה, וציינת את כמה תופעות לוואי שקיימות. אני כן רוצה לשאול ולדבר עליהם, על התופעות, כי אנחנו נדבר על התופעות לוואי שיש לתרופות, יש כמה סוגים כמובן, אבל מן הסתם שאתם גם כן, את התהליך הזה של הקבלה של ההחלטה לתת את התרופה, זה היה מן הסתם עם ליווי של לקראת מה אתם הולכים. הכינו אתכם לתופעות? סיפרו לכם מה הולך לקרות?
כן, ודאי, ידענו את כל התופעות לוואי, וכמובן כל דבר היה נתון תמיד במעקב של רופא. פעם זה היה עוד רק נוירולוג, עכשיו זה כבר פיצלו את זה, עכשיו יש רק רופא קשב וריכוז, הם היחידים שהם מתמחים בזה.
אוקיי.
וכל הזמן זה מעקב, היום אנחנו כבר בסוג התרופה החמישי שאנחנו מנסים, כי בגלל תופעות לוואי, לא מתאים, תיקח משהו אחר, לא מתאים, בוא נחליף את המינון. עד שנמצא את הדבר שטוב לה, באמת היה תקופות שהיה טוב, היא גדלה, זה כבר מינון כבר לא מתאים, נכון. צריך לחפש משהו אחר.
זה הפרמטר, זה הפרמטר השני שאני רוצה להתייחס אליו. א', לא כל ילד יכול לקבל את הריטלין או את הקונצרטה, זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי. יתרה מזאת, המינון הוא כל כך משמעותי. התרופה בעצם אמורה להגיע לחול באיזשהו מקום במוח, לייצר איזשהו תהליך, לזרז תהליך במוח, לחבר דבר שנתק שקיים. ואז זה כל אחד לפי המדדים שלו, יש את המינון. כמובן שצריך לדעת להגדיל את המינון על בסיס החלטה של נוירולוג, ולראות את התופעות, ולהיות במעקב מיידי, לדווח כל, כל שלב ושלב. כמו שאתה מציין, הנושא של, אתה יודע, שאומרים, הנושא של חוסר תיאבון, יש קוראים לזה זמביות, ופתאי הילד פתאום הופך להיות אפתי, עייפות, או התגובה שקורית אחרי שהתרופה פגה, העצבנות והקשיים של הילד בעצמו, המעבר מהשלב של התרופה שהיא חלה, לשלב שזה בעצם, שהיא בעצם פגה. וזה בדרך כלל קורה בבית, ושם באמת זה קשה מאוד. אז עוד הפעם, כשהם לא מדווחים לנוירולוג, וכמו שאתה אומר היום, האנשים שמתמחים בזה, זה בעיה. אז זה עוד דבר שאתה גם כן עוזר לנו ולמאזים להבין, שבלי ליווי מתמיד בכל שלב ושלב, אנחנו בוודאי יכולים ליפול למה, התרופה לא מועילה, התרופה לא טובה, אסור לתת את זה, לא כדאי, זה הורס. אז זה עוד דבר. עכשיו, ציינת עוד נקודה.
רק זה דבר שהיה חשוב לי מאוד מאוד לציין. באחד הפעמים שהלכתי לרופא, באחד הרופאים שהיינו אצלו, פירטתי לו ש... כשהילדה מגיעה הביתה, אז יש לה באמת את המעבר הקיצוני הזה, כמו שהרב ציין, בין כשהריטלין גם מפסיק להשפיע. אז יש לה פתאום קפיצה ממה שהייתה מקודם לעכשיו. שאלתי אותו איך מתמודדים עם זה. ואז הרופא בעצם אמר לי, משפט שזעזע אותי, אמר לי, אתה רוצה לתת שקט, בוא ניתן לך מינון כפול, ואז יהיה לך עוד 4 שעות של שקט בבית.
נורא.
המשפט הזה זעזע אותי.
נכון.
אני חושב שלתת רטלין לילד בגלל שכדי שיהיה לך שקט בבית, מי שעושה דבר כזה זה עוול. זה באמת ממש לחבוט לו את האש.
חד משמעי. זה...
הדבר היחיד שצריך לתת רטלין לילד, לא דווקא רטלין, כל דבר שבעצם מאוד להרגיע אותו, זה השיקול היחיד זה לטובתו של הילד. זה דורש כוחות עצומים מההורים, באמת, כי הפיתוי הוא גדול. לא אכפת לי לתת לילדה עוד כדור והיא תהיה רגועה. אבל זה אסור שיקרה דבר כזה.
אני חושב...
השיקול היחיד זה טובתו של הילד.
אני רוצה לציין דווקא בתוך מה שאתה אומר, ואת זה אני חושב שאנחנו נתמקד בשעה השנייה של התוכנית שלנו, וזה על מתן הפתרונות, על סוגיהן, כל מיני סוגים של פתרונות לילדים שסובלים מהפרעת קשב וריכוז, בין אם הם נוטלים רטלין ובין אם לאו, אבל באמת צריך לזכור שהרטלין יש לו בטרה אחת, לאפשר לילד עם הפרעת הקשב ללמוד, לקלוט, להבין, להפנים דברים שהוא בלעדיהם לא יכול. וזה לא אומר שעכשיו אנחנו הופכים אותו, כמו שאתה בדיוק אמרת, משתיקים אותו לכמה זמן, כדי שלנו יהיה את השקט הנפשי, או את היכולת להמשיך לנהל את הדברים כמו שאנחנו רוצים. זה עוול. בדיוק כמו שאתה אומר, זה ממש עוול. ולכן צריך לזכור שזה לא איזה מין פטנט של on and off, אני מדליק או מחבא. אלא פה אני רק בתוך מקום שאני צריך לעזור לו איך לקלוט, איך ללמוד, איך לרכוש את כל המיומנויות שבאיזשהו מקום הוא מפסס אותם בלעדי התרופה. וזה מאוד מאוד חשוב. אז גם בבא... איך הרגשתם את זה בבית, מבחינת ההשפעות הנוספות?
יש בבית, אחרי שהרטלין באמת פג, יש באמת קשיים גדולים, ובאמת הילדה, שוב, כל ילד לגופו, הילדה שלי למשל, היא בקטע שצריכה השגחה מתמדת, זאת אומרת, ברגע שהרטלין פג, אני לא יודע מה יהיה התגובות שלה, היא יכולה לסכן את עצמה אפילו, חוסר שליטה עצמי כמעט מושלם, אם רעבה נגיד היא תיכנס למטבח, רעבה אז היא תכניס יד לסיר, כי היא רוצה לאכול משהו, לא מעניין אותה מה יקרה, זה באמת מצריך כוחות עצומים, זה ממש לא קל, אבל שוב זה...
האם אתם קיבלתם...
יש גם את ההתמודדות עם האחים, זה ממש לא כיף לאחים שלה שפתאום... אחותה מתחילה להתנהג בצורה מוזרה, או צורה שהיא ברוטלית.
כן.
ואנחנו כאילו מקבלים את זה בהבנה, כי היא באמת לא שולטת בזה, אבל כשהם יעשו את אותו דבר, הם יקבלו, סליחה, למה אתה עושה את זה? ואז היא הגיעה, אבל למה כשהיא יופעת?
אבל למה היא, כן.
ואני לא יכול להסביר לילד בדיוק את כל ה... היא לא מסוגלת את זה, זה מאוד קשה.
את זה אנחנו נשתדל בשעה הבאה. באמת לתת את המענה, גם כן, איך בעצם לדעת להכיר את המודעות, גם לילד עצמו וגם למי שמסביבו, למשפחה, בכיתה, בלי לפגוע בכבודו של הילד, בלי לפגוע במעמדו של הילד, כדי לשמור לו את הכבוד המינימלי שמגיע לו, הבסיסי ביותר. אבל בהחלט אתה מציין פה את הנקודה הזאת, וממש אני חושב שנתת פה את הנקודות המרכזיות, שבסופו של דבר, כמו שאמרת, נכון שאני כהורה קשה לי, אבל בסופו של דבר, אני יודע כמה זה מועיל לילד שלך, כמה זה מועיל לילדה שלך, כמה זה תורם לה. ואני בטוח שכשהילדה נמצאת במסגרת החינוכית, ולא משנה איזה היא, כשהיא תחת ההשפעה של התרופה, היא באיזשהו מקום מעשירה את עצמה, מתפקדת, יכולה לקלוט את הדברים, להבין, להתפתח בצורה הכי נורמטיבית שאפשר. ואת זה אתה מן הסתם, אתם בוודאי מקבלים את המשוב הזה מהמסגרת החינוכית.
רק שוב, חשוב להדגיש, זה לא תרופת קסם. זה כל ילד לגופו. אסור שזה יהיה פתרון קסם של מלמדים או דברים כאלה.
בהחלט, אני מסכים איתך מאוד. אוקיי, ממש תודה רבה.
תודה רבה לכם, על התוכנית ועל היוזמה הברוכה.
בעזרת השם, שיהיה לך הרבה נחת מכולם.
תודה רבה.
אוקיי. אז לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני רוצה להזכיר שוב למאזינים שלנו את מספר הטלפון לעלייה לשידור. 03-5-00-93-93. אפשר גם להגיב לנו דרך אתר כל חי, דרך הלשונית, הודעה לשידור, וגם בוואטסאפ שלנו, 055-333-93-93, ונצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי, כל
זה פצצה, זה דרמטי, זה ענק, זה אדיר, זה בומבדיג. חודש הספר בומבדיג ברשת ספרי אור החיים. כל מבצע פצצה. מבצעי פצצה על הוצאות הספרים המובילות עד 70% הנחה. המיטב של גדולי הסופרים בהנחות ענק. אלפי מבצעים פצצה בעשרות סניפי הרשת ברחבי הארץ והגרלות בומבה. כל ערב בין הקונים מעל 100 ש"ח. פרטים בסניפים. חודש הספר בומבדיג של ספרי אור החיים. עכשיו בכל סניפי הרשת ובאתר ספרי אור החיים.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קרוב לשלוש שנים, מסתובב עם כאבים כרוניים בגוף, לא מוסברים. הלכתי לקבל ברכה פה ולקבל ברכה שם, ושום דבר לא תפס. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שיהיה לי ישועה. התעוררתי בוכה, אשתי אומרת לי מה יש לך? אמרתי לה, תקשיבי, אין לי שום כאב בגוף, אין לי כלום, אין לי שום כאב כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סמארטפון קובוט, כמה קטן, ככה משתלם. 4 אינץ', 810 שקלים. הדרן, איכות חיים בשבילך. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם. אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
אז הנה אנחנו כאן בתוכנית שלנו ומתחילים לשמוע את העדים שלכם, אתם המאזינים, שותפים, האם כן, לא, כן לתת תרופות להפרעות קשב וריכוז, או לא לתת, על מי זה חל, כמה קשה לילד, כמה קשה להורים, כמה קשה לחברה, ומה עושים עם זה, ואיך אנחנו מביאים באמת את הפתרונות האמיתיים. יש לנו עוד מאזינה, ערב טוב.
ערב טוב.
לילה טוב, כן.
אז אני חושבת שאני בעד התרופה, אני בעד תרופה, כי אם אני רואה את הילד שלי הרבה יותר פורח, הרבה יותר מודע לעצמו והרבה יותר אפשר לטפל, אז בעיניי זה, כאילו בעיניי זה, זה נס שיש לנו. אני חושבת שביחד עם זה צריך לטפל בדברים, כי אף פעם אנחנו לא יודעים כמה המינון ישפיע וכמה ילד זה פתרונות לטווח ארוך.
על איזה גיל מדובר? מתי נפסד?
הוא ילד בן 8.
הוא בן 8. מתי בעצם הפעם הראשונה, ממתי בעצם קיבלתם את הרשמים הראשונים שיש פה איזה סימפטומים של הפרעת קשב?
הוא ילד מאוד מאוד מוכשר, ממש מחונן, כאילו, ממש מחונן.
אוקיי.
אז מבחינה לימודית מעולם לא היה לי בעיה. לא היה לו אף פעם בעיה.
אז איפה כן זה, איפה כן
זה? זה נכון ולא נכון, כי זה לכן אני בעצם עליתי, כי זה פשוט, אבל הוא כל הזמן קפץ בכיסא. הוא כל הזמן, כל הזמן היה קופץ בכיסא, בכיסא ברמה מאוד מאוד היסטרית, אי שקט, פולסיביות מאוד גדולה, בבית התפרצויות, מבחינתי לא היה שאלה, אני נותנת לו בשבת, כי אנחנו לא רוצים שיהיה לנו פה ג'ונגל, וגם הוא מסכן בלי זה.
אני חושב שהמשפט הזה שלא, לתת לו כדי שלנו לא יהיה, זה דבר שאנחנו מכירים אותו, אבל בעצם בואו נזכור, אנחנו נותנים לו כדי שלא כן יהיה. זאת אומרת, בשביל שלעזור לו, לא בשביל להקל עלינו. זה מאוד מאוד משנה את התפיסה. אז בעצם ראיתם בבית תופעות של אימפולסיביות, תופעות של אי שקט. הילד לא רגוע כל הזמן. איך זה קרה ומה קרה בכיתה בעצם? אם אנחנו בגיל 8, כמה זמן הוא כבר לוקח את התרופה?
לבוא בצורה שכל שנייה מתפרצים, צריכים של זה, זה סך סיבולת מאוד מאוד גבוה בשביל שאנחנו בני אדם. נכון שאפשר להגיד את הילד והילד, בסופו של דבר זה בשביל הילד, הוא מסכן, אנחנו רואים שהשבתות שיצא שהוא כמה מאוחר, אמרתי בוא נדלג כי זה מאוד משפיע על השינה, זה מאוד מאוד מאוד, הוא מסכן, רואים פשוט כאילו ילד מסכן, קשה לו עם עצמו. אני יכולה להגיד על זה, אבל אני, מה שרציתי לשאול, הוא ילד, כמו שאמרתי, ילד מאוד מאוד מוכשר. עכשיו, כאילו כל ה, בגלל כל הנושא של ההתנהגויות שבעקבות הקשב, כל הבעיות התנהגות של ההתנהגות, יש לו כל מיני דברים, הוא יכול לצאת, לא להיכנס לשיעור פתאום שעה. כאילו, בגלל שהוא ילד מאוד מוכשר, משהו, מרגיש לי שכאילו, מאוד קשה לחבר ילדים כאלה ללימוד. ילד שמפרד קשב, אפשר להגיד, אתה צריך להצליח פה, כאילו, הכל כזה, מין לא, לא מחובר. וגם המוסדות לימוד לא נותנים את המענה, משהו מאוד מאוד מורכב עם זה.
אני יכול, לצערי הרב, אני יודע בדיוק על מה את מדברת, ואני חושב שכל מסגרת חינוכית חייבת לחשוף את כל הצוות החינוכי להתמודדות עם ילדים בהפרעות קשב וריכוז, ולא סתם להתמודד עם זה. כשאני אומר זה לחשוף אותם, זה אומר לדעת להכיר ואת הכלים שיש, כיוון שדוגמה למשל, תחומי ההתעניינות של ילדים הם רבים. ואם אנחנו לוקחים ילד שיש לו כרגע, הוא באי שקט, הוא לא במצב שהוא יכול לשבת ולהקשיב, אז בוא ניתן לו משימה שהוא יכול לבצע אותה. עכשיו, גם את זה אני מבין שזה למורים לא קל, אבל אני בעצמי חווה את הדבר הזה במסגרות שבהם אני נמצא, ואני כן מראה שאפשר לתת לילד לעשות פעולות מסוימות, אפילו בזמן שהוא בכיתה. נכון, זה דורש תשומת לב, זה נכון, דורש יחס מיוחד, אבל זה עדיין לא לתת לו להרגיש שהוא מנותק. זאת אומרת, כן יש מקום למורים, למורות, לדעת לעבוד עם התלמידים בצורה מבוקרת, בצורה נכונה, משימות קטנות, ברות הצלחה. ישנם פעולות שאפשר לעשות אותן, גם כן, נכון, אם אפשר לעשות את זה מחוץ לכיתה, אבל לא במגמה של לשלוח אותו, העיקר שיצא, כן, אני מכיר את התופעה הזו לצערי הרב, אני ממש מצטע, לך תביא לי, לך תעשה לי קוס תה, לך תראה אם אני שם.
לא, הוא מעצמו לא נכנס.
את יודעת
למה? כאילו, הוא בדמיין כזה.
את יודעת למה הוא לא נכנס? כי יש משהו אחר שמעניין אותו, ופה אם בכיתה היה לו טוב, אם בכיתה היה לו סיבה טובה, הוא לא רק היה נכנס, הוא היה ראשון שנכנס. אנחנו צריכים לדאוג להביא להם את מה שהם באמת רוצים, לספק את הרצון האמיתי שלהם, והוא בבחינתי חוויית ההצלחה, לגרום להם להצליח. ההצלחה היא בנויה מדברים מאוד מאוד קטנים, אבל אם בונים הצלחה בצורה עקבית, ואנחנו מלמדים אותם שיש שלבים, מלמדים אותם שיש דרכים. הקניית ההרגלים לילדים האלה היא לא פשוטה. אם לילד אחד, אם סתם ילד באופן כללי, אתה אומר לו פעם, פעמיים, והוא תופס והוא מבין, הלוואי, כן? אז ילד כזה עם הפרעת קשב, גם 10 ו-20 פעם לא יעזרו בשלב הראשון. זה לוקח זמן עד שהוא מפנים, כיוון שאנחנו...
כן, אבל אני מרגישה שכאילו, יש משהו בשילוב הזה של הפרעת קשב והמוכשרות, שזה... זה לא שהוא לא קולט, זה פשוט, כאילו, גם הרבה מקום של אני חכם, אני באמת מבין, אני יודע הכל, אני לא צריך, אל תגידו לי מה לעשות כזה.
אוקיי, אז גם לכזה דבר,
אני חושב,
צריך לקחת בחשבון שיש מה שנקרא לאתגר אותו. זאת אומרת, לאתגר אותו ברמת קושי שאפילו תואמת ליכולות שלו. הרבה פעמים ילדים עם הפרעות קשב וריכוז נתגלו עם כישורים מיוחדים ואפילו גבוהים יותר מילדים אחרים. ולכן זה עוד הפעם, זה דורש מאיתנו, כמו שאם יש כיתות שיש הקבצות, אם יש כיתות שיש להם רמות, כן? אז אפשר גם לילד הזה לתת משימות שמתאימות לו. וזה לא צריך להיות בחשבון, ולא להרגיש שהוא כביכול שונה. אדרבה, לאפשר לו לעשות את הדברים בתוך הכיתה.
יש מקום, כאילו, יש מקום לאבחון פסיכודידקטי, פסיכודיאגנוזים, כל הדברים האלה, כדי למקד אותנו בדברים האלה?
אני חושב ש...
זה דבר שנותן?
בהחלט, כן. אבחונים מהסוג הזה יכולים למקד בדיוק על איזה תחומים, תחומי ידע ויכולות של התלמיד, ועם מה כדאי לעבוד איתו, ואיך לעשות לו, כבאמת, להביא אותו להצלחות גדולות יותר.
פסיכודידקטי בעצם?
גם כן, גם כן.
גם הדיאגנוזי כולל גם דידקטי וגם וגם
אנחנו ננסה לדבר על זה בשעה הבאה, בסדר?
בסדר, תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו נעבור ברוך השם, נעבור למזינה הבאה, יש לנו עוד מאזינה, ערב טוב, לילה טוב.
שלום.
שלום וברכה.
שומעים אותי?
שומעים.
כן. תראה, כבוד הרב, האמת שיש לי משהו קצת שונה להגיד את מה שהמאזינים עלו עכשיו.
זאת התוכנית שלנו, יש לנו דעות לכאן ולכאן.
מה זה?
אני אומר, זו התוכנית, שיש לנו דעה כזו ודעה כזו.
כן. אז תראה, אני גם בתור ילדה, הייתי ילדת עם הפרעת קשב וריכוז,
ובאמת
כל הזמן אמרו להורים שלי לתת לי רטלין, ולתת לי כל מיני דברים להרגעה, וההורים שלי מאוד היו עקשנים שבעצם לחנך בלי זה, ולתת לילד ולקדוש ברוך הוא לעשות את שלו, ויותר בדרכי נועם, ולהסביר,
ולהדעת
שזה באמת...
אבל את הובחנת כהפרעת קשב וריכוז?
כן, כן.
אוקיי, בסדר.
ובאמת בגיל 15-16 זה באמת פשוט התחלתי לפרוח בלימודים ולהוציא בגרויות בציוני 100 וכולי, וזה עבר לי באמת מעצמו, וגם אני נתקלתי בקושי הזה עם הילד שלי כשהוא הגיע לגיל 7. המלמדים אמרו לי שצריך רטלין, ולא אפילו לא לקחתי אותו לאבחון, ומאוד לקחנו אותו אני ובעלי לשיחות, וכל הזמן ככה האמנו בו והערכנו, ובאמת עבדנו יותר כאילו בערכה מולו, ועכשיו הוא בן 15, ואני יכולה להגיד לך שהוא פשוט פורח ברמה מטורפת, ואני חושבת שכל ה... בישיבה עכשיו הוא נכנס לישיבה, כאילו כולם מרוצים ממנו, ואני חושבת שזה היה טעות אם הייתי נותנת לו ריטלין, שאמרו לי.
אני רוצה לומר לך שאני מאוד שמח, קודם כל אני ממש שמח מהעמדה שלך, וממה שאת חווית על עצמך, וכמובן מה שאת משתפת עם הילד שלך. למה שאת אומרת, יש דבר שאני מכנה אותו, בעצם ההתמודדות העצמית של כל אחד עם התופעה, איך אני מתמודד עם זה. תמיד שאלו אותי אם אני מהמתנגדים לרטלין או אני בעד רטלין. אז אמרתי, אני מהמתנגדים הכי גדולים לרטלין עד שחייבים רטלין. זאת אומרת, לא כל אחד צריך לקבל רטלין. יש עוד הרבה מה לעשות לפני שנותנים את הרטלין או כל תרופה אחרת. כיוון שצריך לדעת להבין, עד שבאמת הילד לא הובחן חד משמעי ועשינו את כל מה שאפשר, אם כל זה ולא הצלחנו, אז באמת אנחנו מבינים שחייבים לתת את הריטלין, והנה במקרה...
כן, אבל כבוד הרב, אתה רואה שבאמת, אני רואה את זה גם על חברות שלי, שזה הפך להיות כמו מין בריחה כזאת, כאילו, טוב, הילד קצת מפריע, הילד קצת זה, אז יאללה, נביא לו ריטלין.
בשביל זה, לכן...
הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי לטפל אותם וללמד אותם בעצם, לא כדי לעשות לנו חיים קלים.
לכן התוכנית הזאת מיועדת בדיוק גם לנקודה הזו, להבין שההתמודדות שלנו מחייבת אותנו, אנחנו לא פועלים באופן שרירותי ובלי חשיבה מעמיקה. זה לא פה עכשיו סתם להמונים, וזה לא דבר שאנחנו אומרים, בוא נשתיק את האלה ויהיה לנו שקט נפשי, זה ממש לא, זה פשע, זה חטא. אנחנו צריכים לדעת, יש לנו חובות שדורשות מאיתנו, נכון, זה לא קל, נכון, זה דורש מאמץ יתר, נכון, זה דורש עוד סבלנות, הרבה סבלנות בכמויות בלתי נדלות, אבל עדיין, עד שמגיעים לתרופה, יש עוד הרבה מה לעשות לפני כן. ורק במקרים המאוד מאוד ספציפיים, שאנחנו מגלים שבאמת כאן הילד צריך לקבל תרופה. אבל עוד פעם, אני בהחלט מסכים שיש עוד הרבה דרך, כברת דרך לא קטנה, עד שמגיעים לשלב שמקבלים החלטה, כן, נותנים רטלין, וגם זה לא נגמר שם. אוקיי? זה לא נגמר, הנה, נתתי רטלין, עכשיו אני פטור. לא, להפך. עכשיו מתחילה העבודה, בדיוק מה שהילד לא יכול בלעדי זה. וזה החובה שלנו להבין. אוקיי, בסדר גמור, תודה. תודה רבה לך.
תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב. תודה. אז רבותיי, הנה אנחנו שומעים באמת, וזה אולי הנקודה שבאה לתת פה חיזוק, אבל מצד אחד היא גם דרישה. זו דרישה ותביעה. אם אנחנו נשמע פה את קולו של הילד שצועק, אתם אל תמהרו לתת לי רטלין לפני שאתם באמת יודעים איך להתמודד איתי. אני רוצה ממש בדקות האחרונות לפני שהתוכנית הראשונה, השעה הראשונה שלנו מסתיימת, אני רוצה לשתף אתכם באירוע שחוויתי ממש לא מזמן, לפני כחודש וחצי. התקשר אליי תלמיד שלי, שלמד אצלי בעבר לפני הרבה מאוד שנים, וברוך השם, הקים משפחה לתפארת, והוא משתף אותי שהוא מתמודד עם דבר, תופעה מאוד לא פשוטה. יש לו ילד בן 7, שעולה לכיתה ב', שהוא כבר בכיתה ב', והילד בשנות חייו הראשונות, בגיל 3-4 בחיידר, במכינה, בכיתה א', רק שבחים ורק תשבוחות, מי אם זה מהגננות והרבה של המכינה, והילד יודע נפלא ומוכשר מאוד, ופתאום הילד מגיע לכיתה ב', והוא אומר לי במילים האלה, ואני ממש מצטט, אומר, מתחילה השנה באלף באלול, ובתת באלול, הרבה אומר לו, תקשיב, הילד שלך צריך רטלין, אם לא, אין לו מה לעשות אצלנו בכיתה. והוא אומר לי, תגיד לי, אני רוצה להבין, הרב רפאל, תסביר לי, איך זה יכול להיות, אבל הוא רק 8 ימים, איך הוא הספיק כבר, ולמה? והוא מנסה להסביר לו, חכה, אבל תמיד, הילד חווה הצלחות עד היום, איך זה יכול להיות? הוא אומר, תקשיב, ככה, זה מה שיהיה. אני יכול להגיד לכם שהסיפור הזה נמשך בצורה מאוד לא סימפטית ולא נעימה. והוא אומר לי, מה עושים? כיוון שהגענו לשלב שהמנהל כבר מעורב בסיפור, והוא אומר לו, תקשיב, אם הרבי אמר, הרבי יודע. אני חושב שאתם לבד כבר מבינים ששיקול הדעת של הרבי במקרה הזה נותן לנו להבין שיש פה באמת פשיעה. והמנהל שפועל בצורה הזו גם כן חוטא למטרה. נתתי לו כמה כלים, כמה דרכים, מה כן ניתן לעשות. ואני מאמין שהדברים, ברוך השם, קיבלו צורה ומענה. אבל צריכים לזכור דבר אחד, שאנחנו כהורים צריכים לעמוד לטובת הילדים שלנו, ולא כל כך מהר לקבל את ההחלטות האלה שאוקיי, אז בסדר. האיום הזה, הילד שלך לא נכנס לפה בלי רטלין, הוא לא אפקטיבי, הוא הרסני. הוא הרסני כלפי המערכת, ואני אומר, אם זה לילד שלי, זה לעוד 30 תלמידים, לא יותר. אנחנו מסיימים, ואתם מוזמנים לשעה הבאה שלנו, במה עושים?
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס 4 הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
סמארטפון קובוט, כמה קטן, ככה משתלם. 4 אינץ', 810 שקלים. הדרן, איכות חיים בשבילך. כוכבית 3230.
כל חי תמיד מדבר אליי. חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי חדשות כל חי השעה 11